ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בדיבור המתחיל ציטוט מהמשנה בעמוד הקודם, השביע עליהם חמש פעמים, והמשך כתוב שם חוץ לבית דין, ובאו לבית דין והודו פטורים, כפרו חייבים על כל אחת ואחת. אני חושב שאנחנו נרוויח מכך אם אנחנו נחזור לאותו קטע במשנה ולהסתכל גם ברשי. אז בעמוד הקודם רואים שוב פעם בערך שליש, נספור פה שורה חמישית של המשנה, השפיע עליהם חמש פעמים חוץ לבית דין. כאן אנחנו כמובן מדברים על מי שתובע עדות שהם אמורים להעיד לטובתו, ואנחנו אולי נקדים את המאוחר. כל תחום של שבועת העדות זה בתחום תביעת ממון, שאתה יש לך תביעת ממון ויש עדים שאמורים לסייע בתביעה שלך, אז הוא השפיע עליהם ש בגלל ה בואו נגיד הוא השפיע עליהם שיעידו לטובתו והם כפרו. אז אם הם השפיע עליהם חמש פעמים חוץ לבית דין ואז באו לבית דין והודו, כלומר אפילו הם כפרו שהם אינם יודעים לא עדות מחוץ לבית דין, אבל הגיעו לשערי בית דין והודו, כן אנחנו יודעים עבורך עדות, פטורים. כפרו, אם שוב פעם כפרו בבית דין, נכון כפרו כבר חוץ מבית דין, אבל כאן הגיעו לכותלי בית דין וכפרו, חייבים על כל אחת ואחת. אם הוא השפיע עליהם חמש פעמים חוץ לבית דין, עכשיו הם עברו על חמש שבועות שקריות. ברשי הדיבור מתחיל ובאו לבית דין והודו פטורין, כותב רשי, ואפילו כפרו חוץ לבית דין על כל שבועה שאין כפירה חוץ לבית דין, כי מפורש בגמרא כפרו בבית דין, רשי ממשיך, חייבים על כל אחת ואחת דכפירה אקולה קיימה ויאפינן מקרא, והיה כי יהיה שם לאחת מאלה לחייב על כל אחת ואחת. נחזור לגמרא אצלנו בדף למד ב'. שואלת הגמרא מנהלן דהכפירה בבית דין הוא דמחייבי, החוץ לבית דין לא מחייבי, כפי שראינו עכשיו ברשי, שאם הם כפרו, אפילו אם הם כפרו מחוץ לבית דין, זה לא מה שמחייב אותם על השקר, רק הכפירה בתוך הבית דין. אמר אביי המקרא, אם לא יגיד ונשא עוונו, לא אמרתי לך אלא במקום שאילו מגיד זה מתחייב זה ממון. כל הלאו של כפירה בשבועה זה רק במקום שאם היו כן מעידים, אז הנתבע היה חייב לשלם. כמובן אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שכל התחום של שבועת עדות זה במסגרת תביעת ממון, אז איפה העדות שלהם היה מועיל לגבות את הממון? רק בבית דין, אין משפט מחוץ לבית דין, אז אותו תובע לא היה מצליח מחוץ לבית דין, ממילא הכפירה של העדים לא היה מעלה ולא מוריד. אמר לי רב פאפ לבאי, היא אחי, אם אתה מצטט את הפסוק אם לא יגיד ונשא עוונו, אימה שבוע גופה בבית דין אין שלא בבית דין לא, אז לפי זה עצם השבוע שהוא התובע משביע את העדים יהיה חסר משמעות, אלא אם כן הוא השביע אותם בתוך הבית דין. ואנחנו רואים פה שלא כן הדברים, השבועה בוצעה, הכפירה שלהם בשבועה, שבועה שאיננו יודעים לך עדות, זה הוא השביע אותם, משביעני שתבוא ביתית ותעידוני, והם ענו לו שבועה שאיננו יודעים לך עדות, או איננו יודעים לך עדות, זה חל מחוץ לבית דין, השבועה עצמה. כי המשנה תיארה שהוא השביע להם חמש פעמים חוץ לבית דין. ואז אם הם כפרו בתוך בית דין, הכפירה הזאת משמעותית לחייב על כל שבועה שהשביע אותם חוץ לבית דין. אז רואים שהשבועה עצמה לא מוגבלת לבית דין, הגמור עונה לא עושה על כדך. אל תחשבו ששבועה גם תהיה מוגבל לתוך בית דין, תתניה לאחת, לחייב על כל אחת ואחת. קודם כל, בואו נצטט את הפסוק שהוספנו אותו בשוליים, ויקרא פרקי פסוק, וכתוב שם, ויק ישם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. אז הפסוק מזכיר לאחת, ואנחנו כאן לומדים שיש לחייב על כל אחת ואחת של השבועות. ואי סל כדאיתך בבית דין, מי מחייב על כל אחת ואחת? אם מדובר בשבוע המקורי שהוא השביע אותם, זה היה דווקא בבית דין, האם הייתכן שיהיה חייב על כל אחת ואחת? ואתנן, השביע להם חמישה פעמים בפני בית דין וכפרו, אין חייבים אלא אחת. אמר רבי שמעון, מה הטעם? הואיל ואינם יכולים לחזור להודות. כלומר, ברגע שהם כפרו, זהו, הם לא יכולים לכפור עוד פעם, או אפילו להודות אחר כך. ככה מה שכתוב פה, אינם יכולים לחזור להודות. כי יש כלל שכיוון שיגיד, מאחר שעיד מעיד, וכאן הוא העיד בשבועה שהוא לא יודע עדות, הם לא יכולים לחזור להודות, כן, אנחנו יודעים לך עדות. זה נקרא סוף פסוק. אז אין משמעות להמשך השבועות, אלא לו שמאמינה שבועה חוץ לבית דין, כפירה בבית דין. אז מהפסוקים שלמדנו עכשיו, בפסוק א', אם לא יגיב ונשא עוונו, זה מלמד שכפירה צריך להיות דווקא בבית דין, ולאחת מלמדת שהשבועה עצמה יכול להיות זה שהתובע משביע את העדים, יכול להיות גם מחוץ לבית דין. כפרו שניהם כאחת, חייבים. אם העדים כפרו ביחד, שני העדים כפו שבוע אין אנו יודעים לך עדות, כפו כאחת, חייבים. שואלת לגמר, אי אפשר לצמצם. מה זאת אומרת שהם כפו ביחד? אי אפשר להיות מדויקים בדיבור באותו, ממש באותו שנייה אומרים את המילים שבוע שאין אנו יודעים לך עדות. אולי רק נציין שהמשנה אמרה שאם הם כפו כאחד, אז שניהם חייבים. אם כפו בזה אחר זה, רק הראשון חייב, השני פטור. כי בזמן שהשני היה כופר, זה כבר אין עד שיצטרף עליו. כי הראשון כבר כפר בידיעת עדות. אז מה נשאר? רק עד אחד? אז עד אחד לא יכול להעיד מראש לתבוע ממון. אז לכן, אם זה היה בצורה כזאת של בזה אחר זה, השני פטור. אז מתי יהיו שניהם חייבים בכפירת העדות? אם הם כפו כאחד. אז על זה אנחנו שואלים, אבל לא יכולים להיות ממש ביחד. תמיד זה אחר זה. אמר רב חיסדא, המני, המשנה ש... מלמדת או נותנת תחושה שכן יכולים ביחד ממש, רבי יוסי הגלילי, היא דיאמר אפשר לצמצם. לפי רבי יוסי הגלילי, על פי סוגיה בענייני בכור, לידת בהמה בכור, מה קוראים בלידת תאומים, אז לפי שיטתו שניים יכולים להיות בבת אחת, וממילא שניהם בקדושת בכור. זו שיטה שלא כולם מסכימים איתו, אבל המשנה שלנו זה אליבא דרבי יוסי הגלילי, שיש אפשרות כזאת של צמצום, של דיוק. רבי יוחנן אמר, אפילו תימא רבנן, מה שכתוב במשנה כפו שניהם כאחת יכול להסתדר גם לפי החכמים שחוקים על רבי יוסי הגלילי. ו, אצל רב יוסי הגלילי, הם במקרה הזה של לידת בכור, הם בדעה לא יכול להיות ששני הולדות יצאו ממש ביחד. אז רק אחד מהם, רק אחד מהם בכור, השני לא, ובעניין בכורות, אז יש כאן מצב של ספק בכור. אז רש"י מזכיר מה עושים, אז הם שולחים אותם עד שיפול בהם מום, ואז אין קדושת בכור להקריב אותו על המזבח. טוב, זה לא הסוגיה שלנו כעת, ומה שחשוב לנו זה להבין שגם לשיטת הרבנן שחוקים הרבה יוסי גלילי שם בענייני בכור, המשנה שלנו יכול להסתדר. איך? כגון שכפרו שניהם בתוך כדי דיבור, ותוך כדי דיבור כדיבור דמי. זה נחשב רצף אחד של כפירה, אם אחרי שהראשון גמר את את המשפט שלו, כוונה, הוא גמר לומר איני יודע לך עדות, ותוך שתי שניות נגיד השני ממשיך אין אני יודע לך עדות, זה נחשב רצף אחד, וזה פירוש המילה כאחת במשנה, ובכך נחשב ששניהם כפו כאחת. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינו המחתי, תוך כדי דיבור כמה הווה? השיעור זמן של תוך כדי דיבור כמה זה? כדי שאלת תלמיד לרב. מה זאת אומרת? שלום עליך רבי, שלושה מילים. עד דאמרי שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, זה כבר שש מילים פה. טוב אהבה, זה יותר מדי. אם אתה אומר שהכפירה של השני צריך להיות תוך כדי דיבור של הראשון, כמה זמן יש לו לומר את דבריו? תוך כדי דיבור אמרנו זה שלוש מילים, וכאן הכפירה של השני זה שש מילים. אמלי, אז הוא עונה, רבינו עונה, כל אחד ואחד תוך כדי דיבורו של חברו. לא אומרים שהשני צריך לגמור את כל מה שיש לומר בשיעור זמן של תוך כדי דיבור. ההקפדה פה זה רק שהשני יתחיל את דבריו תוך הזמן שנצרח כדי לומר שלוש מילים, הוא השני מתחיל את דבריו. וזה בסדר, אז ברגע שהוא מתחיל דיבורו תוך כדי דיבור של סיום דבריו של הראשון, הוא יכול לומר כמה שהוא רוצה. בזה אחר זה, אם שני העדים אלו כפרו בזה אחר זה, הראשון חייב והשני פטור. מתניתין דלא כי אי תנא, המשנה שלנו שלא מחשיבה כפירת עד אחד, לא מסתדר או לא כפי דעתו של רבי אליעזר רבי שמעון, רבי אליעזר רבי שמעון מופיע במקור הבא, דתניא משביע עד אחד פטור. מה הכוונה? אדם שיש לו תביעת ממון פונה לאדם אחד שיהיה נוכח, עד אחד היה נוכח, לא שניים, פונה אליו עד אחד כופר ואיני יודע לך עדות, והתובע אומר משביעני משביעני עליך, והוא אומר כן איני, כן כוונה איני יודע לך עדות, ומתבהר שהוא שיקר, לפי התנא קמא פטור. למה? כי דרך עד אחד אתה לא יכול לגבות ממון. רבי אליעזר בן שמעון אומר הוא חייב. עכשיו למה? כי הוא די מחשיב את העד אחד עד כדי כך, עד כמה, מה זאת אומרת עד אחד? אז הגמרא כאן מעלה אפשרות במה הם חולקים, ובהמשך אנחנו נראה שלב, אנחנו נראה שההצעה הזאת תידחה, ואחר כך הצעה שנייה במה הם חולקים. בצד כתבנו תחת הכותרת נושא כפירתו של עד אחד מחלוקת תנאים בין חכמים ורבי אליעזר בן שמעון עם חייב, כאילו אותו עד אחד שכפר בשקר, הוא הכחיש ידיעת עדות והוא באמת ידע. מבחינת סימונים אנחנו נשתמש בצורת הרגש, אנחנו נקרא לזה מעקב, אנחנו נראה שאלה בגמרא, וגם צורת בית שהבלטנו את הביטוי באק המפליגי. אז יש כאן שאלה, ועוד כמה שורות אנחנו נראה את הצורה הזאת הפוכה, זה, בזה יהיה הדחייה. אבל בהמשך נראה הצעה שנייה במה הם חוקים בצורת בית, ששוב פעם מדגיש את הביטוי באה כמלפגי. אנחנו גם כן הבלטנו עם צורת פפיון השמות אביי והפפיון השני, תראו בעמוד ב', זה באמצע עמוד ב', רב פאפה. למה הבלטנו את השמות האלו? הם מביאים הלכות, הם מביאים הלכות דקאמרי בסגנון דומה. נראה מה הכוונה שאנחנו נלמד תוך כדי הלימוד. אבל יש סגנון דומה בין הצגת הדברים פה על ידי אביי ובהמשך הרב פאפה. נתחיל הגמרא. אמרנו שהמשנה שלנו שלא מחשיבה הכפירה של אותו עד שני אחרי שהעד ראשון כבר כפר, אז הוא נשאר לבד בזירה, אז הכפירה, אז כשהוא כופר הוא בעצם עד אחד, זה לא נחשב כפירה, כי דרכו לא היה יכול לגבות ממון. בכל מקרה, לפי רב אלעזר בן שמעון, הכפירה של השני כן חייב. למה באה כמפלגי? בוא נציע שהמחלוקת בין התנא קמא ורבי שמעון זה על הדבר הבא. דמור סבר עד אחד קיעתה לשבועה ודקעתה, ומור סבר עד אחד קיעתה לממון הקעתה. לפי התנא קמא עד אחד בא ויכול לחייב את הנתבע, בסך הכל יכול לחייב אותו בשבועה. לפי רבי אלעזר בן שמעון עד אחד, וכאן זה רק הצעה, זה רק הווה אמינא, שעד אחד יכול לחייב אותו ממון. אז תשאלו, אז מה קרה לדיני התורה שעל פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר? והתורה מדגישה שלא יקום עד אחד לכל עוון ולכל חטאת, כפי שמובא ברש"י. אז עד אחד לא שווה. אז רש"י מסביר, כל זה לפי אב אמינא, שזה נכון, עד אחד הוא לא בעל תוקף, זה לחייב אותו מכות או שאר עונשים, אבל ממון אפשר לחייב, זה אב אמינא. הגמרא כאן דוחה שזה לא המחלוקת, ותספרה האמר אביי הכל מודים. יש כאן, אתם רואים במספור שלנו, חמש הלכות שמביא אביי בעניין עדות, מספרים 1 עד 3 הם בעניין בעדי סוטה, ו-4 ו-5 בעדות כללי. אנחנו גם רוצים רק להזכיר שכפירת עדות זה רק אם יש עניין של כפירת ממון. עכשיו זה כפירת עדות על ממון. אז עכשיו אנחנו שואלים, זה לא ייתכן שרבי אלעזר בן שמעון יאמר שעד אחד, איך עד אחד בא לחייב תשלום ממון? ותסברה האמר אביי. אולי גם נדגיש שחמשת ההלכות האלו שאביי הביא, הגמרא תטפל בהם באופן פרטני אחד אחד בהמשך. בשורות הבאות אנחנו רק רוצים להתמקד בנקודה מסוימת בלי שים לב על כל ההלכות שהוא מביא, ועל דאגה אנחנו נחזור להסביר את כל ההלכות האלו בהמשך הגמרא. אז מקודם אנחנו חותרים לנקודה מסוימת כדי להבין את הדחייה, איך לא ייתכן שעד אחד בא לחייב ממון. אז שורת הגמרא בתסבורה, תסביר את עצמך, איך אתה מציע כזה שיטה שעד אחד בא לחייב ממון? אמר אביי, הכל מודיעין בעד סוטה, הכל מודיעין בעידי סוטה, ומחלוקת בעידי סוטה. ובנקודה הזאת אנחנו נרצה להתמקד עוד מעט. ארבע, הכל מודיעין בעד אחד, והכל מודיעין בעד שכנגדו חשוד על השבועה. אז איך אתה, זה בעצם הדחייה, איך אתה יכול להציע שרב אלעזר ושמעון יסבור שעד אחד מחייב ממון? הרי יש מחלוקת בעניין עדי סוטה, והמחלוקת שם קשור לנושא שידוע בשמו, דבר הגורם לממון. ובין היתר יש מחלוקת בעניין עדי סוטה, הרי סוטה מדובר באישה שחשודה, שקיימה, אישה נשואה שקיימה יחסים עם גבר אחר, מביאים אותה לבית המקדש, והיא שמה צריכה לשתות מי המרים. יש מצב שמרוב חשש או פחד או ניקופי מצפון, היא תודה על המקום, אני לא רוצה לשתות. אז אם זה קורה, אם היא מודה שהיא לא רוצה לשתות, היא מתגרשת מבעלה והיא תפסיד את הכתובה. הבעל מרוויח כתובתה. זה נקרא עניין של, זה בתחום ענייני ממונות, וזה חשוב לנו. ברש"י יש דיבור מתחיל ואמר אביי, ובאמצע רש"י הזה יש לנו בגמות המסומנות מעוינים. המעוין השלישי, אנחנו נקרא רש"י שם, יש עדות בסוטה שנחלקו בה חכמים ורב אלעזר ורבי שמעון, ומשפיע את שניהם, שני עדים, שם מדובר על שני עדים, והם כפרו שהם לא יודעים בזמן שהם כן ידעו עדות. אנחנו לא הסברנו איזו עדות מדובר, אבל הם כפרו בידיעת עדות. ובעניין הזה שיש מחלוקת שם בעניין סוטה, שנחלקו, אותה מחלוקת שם נמצאת פה, ומשביע עד אחד דממון. ומפירושה דמילתא דאביי לקמן שמינן דתאמה דרבי אלעזר, שמחייב אותם עדים בעדי סוטה שכפרו ושיקרו, ורבי אלעזר מחייב אותם, משום דקסבר דבר הגורם לממון כממון דמי, ועד אחד גורם לממון הוא. איך? זה כאן הנקודה שאמור להעסיק אותנו. איך עד אחד גורם לממון? שאילו הוא העיד, היה מחייבו שבועה, הנתבע היה חייב להישבע. אותו עד אחד היה מעיד, אני יודע שאתה חייב כסף, אני ראיתי, אתה לוקח הלוואה. אותו עד אחד היה אמור להישבע, שבועה שלא, אינני חייב ממון, שבועה להכחיש את דבריו של העיד. ורוב בני אדם אין נשבעים לשקר, והיה משלם. תשימו לב, היה בהופעת העיד אחד, זה היה מפחיד אותו. לא היה רוצה להישבע, זה היה בוחר לשלם משהו כנראה חייב לשלם. אז בשתיקת או בכפירת העדות, יורד האיום הזה מצד העיד אחד. הוא כפר, איני יודע שום עדות. אותו נתבע במילא אין לו דרבון לשלם, כי הוא אין עד אחד שמחייב אותו להישבע, אז אין לו דרבון לשלם תמורת או במקום השבועה. אז בדרך כפירה עדות הזאת יש הפסד ממון, התובע לא יקבל את כספו. עכשיו זה הקשר בין מה שמופיע אצל עדי סוטה, ובמילים אחרות, המחלוקת בעדי סוטה מקבילה למחלוקת כאן בברייתא, שבו חולקים תנא קמא רבי אלעזר ושמעון, והם חולקים בכפירת עדות שהיה גורם לממון. אבל אין מחלוקתם אם עד אחד בא לשבועה או לממון. כלומר, לכל הדעות, עד אחד לא בא לחייב ממון באופן ישיר. רק הופעתו היה יכול לגרום לכך שהנתבע היה משלם. אנחנו לא הסברנו מה שקורה אצל עדי סוטה. אני מודה, זה לא הסברנו. רק אנחנו משתמשים בזה כמין קרש קפיצה להגיד, כמו שיש מחלוקת בעניין כפירת עדות בעדי סוטה סביב הנושא הזה של גורם ממון, גם פה אותו מחלוקת. תנא קמא פותר כי דבר הגורם לממון אינו כממון. ורבי אלעזר בשמעון, עכשיו נראה את זה בגמרא, אומר שדבר הגורם לממון כממון. עכשיו נראה את זה בגמרא. אלא דכולי אלמה עד אחד קיעתי ושבוע קיעתי. הכוח של עד אחד לכל הדעות זה בא לחייב את הנתבע להישבע נגד מה שהעד אחד טוען. אם הוא רוצה לעמוד בחפותו באי חובה, אז הוא היה צריך להישבע נגד העד אחד. אז במה חוקים פה? והכה במחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר ושמעון בהכה מפליגין. מור סובר, רבי אלעזר ושמעון סובר, דבר גורם לממון כממון דמי, ולכן העד אחד חייב בכפירתו, ומור סובר, התנא קמא לאו כממון דמי. זה לא נחשב כפירת ממון. וכפי שאמרנו מקודם, שכל הפרשה של כפירת עדות זה בתביעת ממון. זה שעד אחד היה בא ומפחיד את הנתבע, זה לא תביעת, זה לא עדות על ממון. גופה, אמר אביי, ואנחנו שוב פעם נקרא את הרשימה ונסביר אותם אחד אחד אחר כך. אז אביי אמר, הכל מודים בעד סוטה, והכל מודים בעדי סוטה, ומחלוקת בעדי סוטה, הכל מודים בעד אחד, והכל מודים בעד שכנגדו חשוד על השבועה. תשימו לב, יש לנו פסים תחת הכותרות, האחד, הכל מודים בעד סוטה, שועה הבאה אתם רואים באמצע שועה, הכל מודים בעדי סוטה, ושועה ראשונה בעמוד ב', ומחלוקת בעדי סוטה וכו', על זה הדרך. ונשים לב גם על המספור במשך הגמרא. אז מה הכוונה הכל מודים בעד סוטה שחייב? יש לנו עד אחד בענייני סוטה, אותה אישה, אשת איש שחשודה, ועד אחד בא, ואם הוא כופר בידיעת העדות, הוא חייב משום בפרשת שבועת העדות. בעד טומאה. דרחמנה אמנה. אנחנו חייבים אבל לתת קצת הקדמה למי שלא מכיר את דיני סוטה ופרשת סוטה. הבעל כאמור חושד באשתו, אז הפרוצדורה הוא שהוא מה שנקרא מקנה, לא קינה שאנחנו רגילים, מקנה זה התראה, הוא מטרה באשתו. יש מחלוקת תנאים בפני כמה עדים הדברים האלו שאנחנו עומדים לדבר עליהם צריך להתרחש. יש כינוי, יש סתירה, בזה יש מחלוקת תנאים בעניין כמה עדים, ויש משהו אחר נקרא עד טומאה. בשלב הראשון הבעל מטרה באשתו, אל תסתתרי, אל תהי בייחוד עם אותו גבר. מציין שם של בן אדם, הוא אומר אל תסתתרי עם פלוני. עדים שומעים את זה. אחר כך באים, זה עדי קינה. יש עכשיו שלב שני, עדים באים ומעדים שהם ראו אותה בסתירה, כוונה בייחוד. אחרי שהוא התראה, הבעל התראה בה, עדים באים, ועכשיו אני לא יורד לעניין של כמה עדים, או הבעל עצמו נאמן, זה לא עניין שלנו עכשיו, רק לציין השלבים. השלב השני הוא כאמור עדים מעידים על הסתירה שהיא הייתה בייחוד. בשלב הזה היא אמורה לבוא לבית המקדש ולשתות מי סוטה, שדרך הפעולה או האי פעולה של המים אנחנו נדע אם היא זינתה או לא. מה הדין אם אחרי עדי סתירה יבוא מה שנקרא עד תומה? וכאן אני מדגיש עד אחד. בכל התורה כולם יודעים שעד אחד הוא חסר משמעות, חוץ מהתחום של דבר גורם לממון, שזה בעצם ענייננו. עד אחד בסוטה שטוען אני ראיתי את המעשה זנות ממש, לא רק שאני ראיתי, לא רק שיש עדות שהזוג היו בייחוד מאחורי דלת, עד אחד בא ואומר אני ראיתי את המעשה, הוא נקרא עד תומה. התורה מקנה לו נאמנות, כנאמנות כאילו הוא שני עדים. אז יש אדם אחד והתורה מקנה לו נאמנות. אז המילה שלו מילה, ואיך זה בא לידי ביטוי? לא שאנחנו נוציא אותה להריגה, כי בכל זאת אין שני עדים על עצם הזנות, אלא אנחנו לא נותנים לה לשתות את המים. הכל נעצר פה בהבנה שהיא זינתה באופן ודאי. אני מדגיש עוד פעם, אני אומר באופן ודאי, אבל לא עד כדי כך שנוציא אותה להורג, אבל באופן ודאי שאין צורך לשתות את המים, כי המים באים לברר ספק. אין כאן ספק, היא ודאי זינתה, ומה שהכי חשוב לנו, ובכך היא מפסידה כתובתה, הבעל לא צריך לשלם כתובתה. עכשיו, אם הוא כופר בעדות, אז אותו בעל מפסיד כסף. אם הוא היה מעיד, הוא היה פטור מלשלם כתובתה, ובכך הוא לא מעיד, ובכך הוא עדיין, יש עדיין חיוב תשלום כתובה, נגיד פוטנציאלי. נחזור לגמרא. אמרנו שהקומודים אין מחלוקת תנאים בעד תומה שכפר בשקר בידיעת עדותו. דרחמנה המנה, הגמרא אומר שתי שורות מהסוף, רחמנה אמינה לעד אחד הזה, דכתיב ועד אין בה. ומזה לומדים כל שיש בה, כל עדות שרק יכול להיות, אפילו עד אחד, היה נאמן. מתי היא שותה? היא שותה ועד אין בה, שאין שום עדות, אפילו עד אחד. הגמרא בסוטה דורשת את זה בצורה יותר מורכבת, בואו נגיד לו אופציה אחרת לדרוש את זה, אבל בשבילנו מספיק לסוגיה שלנו שהתורה אומרת עד אין בה זה כלום עדות, אז היא שותה. אבל אם יש אפילו עד אחד, היא לא שותה והבעל פטור מלשלם כתובתה. עכשיו הוא אותו עד כופר בידיעת עדותו, זה גורם הפסד לבעל בעניין כסף. אז זה נחשב עניין כספי ישיר, לא גורם לממון אלא ממון ממש. לכן על זה אין מחלוקת אם הוא כופר בידיעתו פה בעניין הזנות ממש. אנחנו ממשיכים שורה האחרונה בגמרא, והכל מודים בעדי סוטה שפטור אם הם כפרו בידיעתם בעדי כינוי דהווה גורם דגורם, זה מרוחק מתשלום המון. אנחנו הסברנו מקודם במילות הקדמה, עדי כינוי זה שלב הראשון בתהליך הסוטה, הם מעידים ששמעו אותו מטרה באשתו. בסדר, אנחנו יודעים שחייבים את השלב הראשון כדי להתחיל את התהליך, אבל זה מאוד מרוחק משלב כספי. באיזו מובן? אחרי התראה עדיין חסר שלב של הסתירה שהיא הייתה בייחוד עם אותו גבר אחר שהבעל הזכיר את שמו. מאחר שחסר עוד שלב, השלב הראשון הוא נחשב גורם דגורם. הוא גורם לכך שאנחנו נגיע לשלב הבא, והיינו שלב של עדי סתירה. עכשיו בעניין עדי סתירה זה כבר סיפור אחר, ואנחנו נבין למה אנחנו מתכוונים כשנמשיך כעת לעמוד ב', אבל רק נדגיש שעדי כינוי, עדים שיכולים להעיד על כך שהבעל התרה בה, זה גורם אולי נקדים את הגמרא קצת ברש"י, שורה שנייה מהסוף, בעדי כינוי דגורם דגורם הוא, אף אם עדנוך עדיין אתה צריך לידי סתירה. כך הם אותם עדים שכפרו בשקריות, הם עונים אבל הם מגינים על עצמם, אנחנו לא חייבים בגלל שבועת כפירת עדות, בגלל אפילו אם היינו עם עדים, עדיין אתה צריך לעוד עדים, עדי סתירה, אותם עדים שיכולו להעיד שהיא הייתה בייחוד עם אותו גבר. וכשיבואו עדי סתירה, אף הן אין מחייבים אותה להפסידה, הם לא באים להפסיד אותה כתובתה, אלא גורמים הם שמביאים אותה לידי שתיית מים המעררים, אותה מים שדרכם מבררים את מצבה. ושמה מיראת המים תודה הכוונה לדוודות שנדמית ותפסיד כתובתה. אפילו בהופעת עדי סתירה זה לא עצמו גורם לה להפסיד כתובתה, היא תפסיד כתובתה, שזה עניין מהמון טהור, זה קורה רק אם היא תודה בעקבותם. אז אותו עדי סתירה, איך נגדיר אותם? הם גורם לממון, הם גורמים לכך שאולי, הם גורמים לכך שאולי היא תודה. עדי כינוי, הם גורם די גורם. הם הגורמים שנוכל, בוא נגיד עוד מילה בעניין הלכות סוטה, אם באו שני עדים ככה, איך אומרים, out of the blue, שני עדים באים בלי הקדמת הכינוי, ובאים אנחנו היינו אשתך בייחוד עם גבר פלוני, זה לא אומר כלום. זה לא יפה, זה לא נחמד, אבל זה לא קשור לפרשת סוטה והפסק כתובה וכו'. אז חייבים את ההופעה של העדי כינוי כדי שיהיה משמעות לידי סתירה. אז הידי כינוי בסך הכל הם גורם דגורם. נמשיך בגמרא בעמוד ב', ומחלוקת בעדי סוטה, מחלוקת בין רב אלעזר בן שמעון ואת החכמים בעדי סוטה, בעדי סוטה שכופרים בשקר את ידיעתם שהיא הייתה בייחוד עם אותו גבר. האם הם חייבים על שבועת העדות? עוד פעם אני מזכיר, שבועת העדות, העבירה של מי שכופר בשקר בשבועת עדות זה רק אם זה בתחום ממון. אז מוסבר דבר הגורם לממון כממון דמי וחייב. זה שיטה רב אלעזר ושמעון, שאם הם כן היו מעידים שהיא הייתה גם בסתירה אחרי שיש עדות על כינוי, היא חייבת לשתות, ובשלב הזה אולי היא הייתה מודה שהיא זינתה, ובכך היא לא תשתה, ובכך היא תפסיד כתובתה. ומוסבר לאו כממון דמי. החכמים שחוקים על רב אלעזר ושמעון אומרים זה לא נחשב ממון ממש, אז לכן יש פטור על שבועת העדות, על כפירת העדות בשבועה שלהם. בשלב הזה אנחנו רק יכולים לחזור על מה שאמרנו בניסיון להבין את הברייתא בעמוד א', משביע עד אחד באופן כללי והוא כופר בעדות, ראינו שם תנא קמא פטור, רב אלעזר שמעון מחייב, כי גם שם זה עניין של דבר הגורם לממון. אותו עד אחד היה מחייב את הנתבע להישבע, אולי הוא היה מודה ובכך משלם. זה גם דוגמה של דבר הגורם לממון, וזה מה שהתכוונו לומר בהבאת דבריו של אביי מרשימת הלכות. אותו דוגמה שלישית ומחלוקת בעדי סוטה, הכוונה מחלוקת בעניין עדי סתירה שכופרים בידיעת העדות, שגם זה גורם לממון, כפי שאמרנו כאן בעניין הודעת האישה בשלב הזה. נמשיך בגמרא ברשימה של ההלכות שהביא אביי, וכאן תשימו לב למספור הכל מודים בשכנגדו חשוד על השבועה. כאן רשמנו חמש, כי חמש מקביל לחמש שראינו ברשימה המקורי, וארבע גם תואם לאותו ארבע בעמוד א'. הכל מודים בעיד אחד דה רבי אבא. הדברים האלו שאמרנו יוסברו עכשיו. עכשיו אנחנו מסבירים מספר חמש. הכל מודים בשכנגדו חשוד על השבועה. אז יש פה תביעת ממון ובין תובע משימון. יש פה אחד פה חשוד על השבועה, וזה יגרום לכך, ואנחנו לא הסברנו עדיין מילה, זה יגרום לכך לתשלום ממון. וממילא עדים שכופרים בעדות כזאת הם גורמים להפסד ממון. מה הסיפור פה? שואת אומר, דחשיד מן, אתה אומר שהכל מודים שכנגדו חשוד על השבועה. אנחנו אולי רק נקרא את רש"י בשורה שלישית, שורות הקצרות. הכל מודים שכנגדו חשוד על השבועה. מי שבעל דינו חשוד על השבועה וכופר לו ממון, ועד אחד יודע בו והשביעו, זה שיעיד, התובע משביע את עד אחד וכפר עד אחד, אמר לא, אני לא יודע שום דבר, שהוא חייב. אותו עד שכפר בשקריות, שזה אחד מן הנשבעים ונותנים. יש כאן מצב שאדם בניגוד לשאר התורה, כשאדם נשבע בשבוע דורייתא, הכלל אומר שעקב השבוע אדם נשבע ובכך הוא פטור מלשלם. זה נשבע לפתור. יש כמה מצבים שאנחנו מעבירים את השבוע מהנתבע לתובע, והוא נשבע ונוטל, כי אומרים בפרק כל הנשבעים. הלכך, אילו העיד וחייב את החשוד שבועה, היו בית דין מגלגלים את השבועה על זה להישבע וליטול. כעת נחזור לגמרא. אמרנו שיש פה תובע ונתבע, יש מישהו פה שהוא חשוד, חשוד לשקר, חשוד על השבועה, חשוד לשקר. אין למה דחשיד לווה, תאמר לי מלווה. המלווה אומר לעד, אי עתית עשדת לי, אם אתה היית בא ומעיד לטובתי שהוא חייב לי כסף, הווה משתבנה ושקילנה. מאחר שהלווה לא יכול להישבע כי הוא חשוד על השבועה, אנחנו רק נדגיש שאנחנו מבררים את זה בשלבים. אנחנו בשלב הראשון שאומר שאולי מי חשוד? הלווה חשוד. מה הפרוצדורה עכשיו עם הלווה חשוד? אם הלווה חשוד השבועה ואותו עד היה בא ומעיד, אני יודע שהוא חייב לך כסף, ואז זה היה במצב הטוב. אבל כאן העד בא וכופר, אני לא יודע לך שום דבר. המלווה פונה לעד, מה אתה אומר, אתה לא יודע? אם היית בא ומעיד לטובתי, אני הייתי נשבע ונוטה ושקין ולוקח את החוף. הרי ההוא הלווה לא יכול להישבע כי הוא חשוד, הוא חשוד לשקר בשבועה. אז הרבנן מאפשרים לי להישבע אם היית מעיד, אז הייתי נשבע וגובה את החוף. ובכך אנחנו רוצים להגיד שבמצב כזה העד שהיה כופר בידת העדות שהלווה הזה חייב, והוא שיקר העד, אז הוא העד עובר. למה העד לא יכול לומר בהגנתו? מי יאמר דמשתבת? מי אומר שאתה היית נשבע? עדיין אני סך הכל גורם לממון, ובזה אנחנו לא יכולים להכל מודים. כאן אנחנו מסבירים מספר 5, הכל מודים בשכנגדו חשוד על השבועה. אין הכל מודים, כי זה לא היה בוודאות שאתה היית נשבע מצידי, טוב, הייתי מעיד, אפילו הייתי מעיד, מי אומר שאתה ייתן נשבע ליטול? אלא כגון ששניהם חשודים. הדין הזה שאמרנו הכל מודים, שאין מחלוקת שכנגדו חשוד השבעה, האמת שכנגדו אולי זה קצת מתה, מדובר ששניהם, גם התובע וגם הנתבע, הם אנשים שאנחנו לא היו סומכים על השבועה. אז מה קורה במצב כזה? דאמר מור, חזרה שבועה למחויב לה. טוב, אם התובע גם כן לא יכול לשבוע, כי אנחנו חושדים בו, אז השבועה תיאורטית חוזרת לנתבע, הוא המחויב, הוא במקור חייב להישבע, שהוא היה אמור להישבע להיפטר, לפטור מתשלום. השבועה עוברת חזרה אליו, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. זה הדין. אז בואו נחזור על זה. יש כאן שני אנשים, תובע ונתבע. יש עדות, יש עד שראה שהתובע הלווה כסף. הוא כפר, עבר בעדותו. מה התוצאה? התוצאה היא שהתובע לא יקבל כספו. כי אם העד היה מעיד, אף אחד פה היה נשבע, אלא מה היה קורה? הנתבע היה משלם ישירות. ובשתיקת או בכפירת העדות התובע מפסיד תשלום. זה נקרא לא גורם לממון אלא תביעת ממון ממש. עכשיו אנחנו עוברים לדין הדין האחרון שנשאר מהרשימה. פה מופיע מספר 4, כי זה ברשימה המקורי היה מספר 4, וזה בעצם הדין החמישי שאנחנו צריכים להתייחס אליו. הכל מודים בעד אחד דרבי אבא. אז תשימו לי, יש פה סימון ארוך, זה בא לסמן מעשה. דהו גברה דחטף נסקה מחברי. היה בן אדם שחטף חתיכת ברזל, חתיכת כסף מחברו. אתה לקמי דרבי אמי. המקרה, הדיון בין החוטף הנחטף בא לנוכחות או לקמי לפני רבי עמי, ויתיב רבי אבא קמי, ורבי אבא היה נוכח שם. אז על התובע בא, הייתי חד סדה דמכתב חד פמיני. זה שנחטף ממנו הוא כאן נחשב התובע. מה? הוא צועק פה, מה? חטפת ממני נסקה, אני רוצה אותו בחזרה. ואותו תובע הביא עיד אחד שראה את החטיפה. אמר לי, הנתבע הוא החוטף. הוא אומר, אין, אני מסכים. אתה הבאת עיד אחד שחטפתי? כן, אני מסכים. חטפי, ודידי חטפי. מה שחטפתי זה היה שלי. אמר רבי עמי, איכי לדייני דייני לאי דינה. איך דיינים אמורים לפסוק בדין כזה? משלם, אם תגידו, לא, יש עד שראה את החטיפה, אז שהחוטף יחזיר את זה. לקט רי סעדי, אין שני עדים שרק דרכם, רק דרך שני עדים אפשר לחייב תשלום ממון, תשלום הנסקה. אין שני עדים. לפטרי, לא, אין שני עדים, אז אולי נגיד, הוא פטור, לא צריכים, אין מה להתקדם פה. גם זה לא. והעיקה חד סעדה, במכתב חטף. יש עד אחד שראה חטיפה. אז לפי כל מה שאמרנו עד כה היינו חושבים, אז יש עד אחד, אז יש מקום להשביע אותו, אבל זה אינו אופציה כאן. לשתה הבאה, לא? כיוון אמר אין חטפי ודידי חטפי, הבלי כגזלן. עכשיו, פה יש להדגיש האות חף, כגזלן, לא מדובר על גזלן. אבל יש דין משותף בין המקרה שלנו לדין של גזלן, ונסביר. ואנחנו רמזנו לזה מוקדם יותר. אמרנו שעד אחד בא לחייב שבועה. מה נוסח השבועה שאותו עד אחד באופן כלי בא לחייב? אנחנו מדברים על דין דאורייתא. מה עד אחד אומר? אם נגיד בתביעת ממון, אין אחד בא ואומר, אני יודע שאתה חייב מול, אני ראיתי את ההלוואה למשל. אין אחד אומר כך. מה הנתבע אמור להישבע? הוא אמור להישבע לעקור או כנגד המילים של העד אחד. אתה אומר שאני לביתי כסף, אני נשבע לא לביתי כסף. זה מה שנקרא להתנגש חזיתית עם דבריו של העד. פה במקרה שלנו אותו שבועה, האם הוא מתנגש עם דברי העד? מה העד אומר? אני ראיתי אותך חוטף נסתה מהאו. פה הנתבע, כלומר החוטף, הוא לא מתנגש עם דבריו של העד, עד הרב, הוא מחזק את העד. אתה אמרת שראית אותי חוטף? כן, חטפתי, אבל אני מוסיף, מה שחטפתי זה היה שלי. אז זה מקרה שאין מקום לשבועה. שוב פעם, מה שאמרנו שעד אחד מחייב שבועה זה רק אם העד יישבע בנוסח שמתנגש עם דבריו של העד. כאן זה לא כך, לכן אין כאן שבועה. יש עוד דוגמה באופן כלי שאדם אחר שלו נשבע, זה גזלן. גזלן הוא פסול מדורייתא, הוא לא יכול להישבע, הוא נחשד לגמרי. אז כמו שגזלן לא יכול להישבע, גם פה אין שבועה. זה הכוונה כגזלן. אז נמשיך בגמרא. אמר לי רבי אבא, אחרי שרבי עמי עבר על כל האפשרויות, אין כאן חובת תשלום, אין כאן פטור לגמרי, אין כאן מקום לשבועה, אז רבי אבא נכנס ואומר, אבי לי, יש כאן מצב של מחויב שבועה ואינו יכול להישבע. אותו חוטף הוא מחויב להישבע, הרי יש כאן עד אחד, אבל מסיבה טכנית הוא לא יכול להישבע. כפי שאמרנו, הוא לא יכול לנסח את השבועה כמו שצריך במקרה של עד אחד, ויש כלל, וכל המחויב שבועה ואינו יכול להישבע משנם. ועל זה אין מחלוקת. הגמרא אומרת, הקומדין בעד אחד רבי אבא, במקרה הזה יש לנו עד אחד, במקרה כזה שהעד אחד, שהנתבע בעצם מסכים עם דבריו של העד אחד, אבל רק הוסיף של דידי חטפי, טוב, אז התוצאה היא שהוא חייב להחזיר את הנסקה, חייב לשלם. רואים פה עוד פעם פפיון, תראו את הדמיון לסגנון הבית בעמוד א'. בצד יש לנו נושא, דינים של רב פאפה בכפירת עדות של מיתת הבעל, לפעמים חייב ולפעמים פטור. אמר רב פאפה, הכל מודים בעד מיתה שהוא חייב, זה אדם שיודע בעניין איזו שאישה נשואה שמת בעלה, ובכך היא תוכל לגבות כתובתה כבתור אמנה. אז יש לנו עד מיתה, הוא נקרא עד שיודע מיתת הבעל, ואם הוא כופר בעדות, הוא נחשב עובר על שבועת העדות. הקומדין, דין שני שלו, בעד מיתה שהוא פטור. עכשיו נעבור, כמו שראינו בטיפול הגמרא בחמש הלכות של הבית, כאן שתי הלכות של רב פאפה אותו טיפול. שוב פעם אנחנו נתייחס קודם לדין השני, ולכן יש פה מספר שלהם בסוגריים. הקומדין בעד מיתה שהוא פטור, ואמר לה לדידה, יש פה עד אחד שביסר מיתת הבעל האישה ולא אמר לו לבית דין. עכשיו מה קורה? הוא אמר לי שם, אני ראיתי בעלך מת. עכשיו היא עצמה יכולה להגיד בפני בית דין, מת בעלי, היא לא צריכה לעד. תתנן, האישה שאמרה מת בעלי, תנסה, מת בעלי, תתייבם. רואים שהמילה של האישה חזקה, יש לזה הנאמנות גבוהה, ולכן אם היא אומרת מת בעלי והיא מאפשרים לה להתחתן, אותה אישה יכולה לגבות כתובתה מבעלה הראשון. עכשיו העד הזה כופר, הוא לא התחיל פה, אנחנו מדברים על האפשרות שהיה יכול להיות, אבל הוא כפר בעדות. אז בכפירת העדות הוא מפסיד אותה כתובתה. הכל מודים בעד מיתה שהוא חייב, דלא אמר לדידה ולא אמר להוא לבית דין. אותו עד לא סיפר לאשתו, לאשתו של המת. אז ממילא היא לא יכלה לגבות כתובתה. שואלת הגמרא, האם אנחנו נוכל להסיק מזה במקרה הראשון שהוא אמר לאישה, ובכך אם הוא כפר בעדות היא מפסיד כתובתה? עכשיו תשלום כתובתה מבוסס על קרקע, כאילו בעיקרון כשהאישה הזאת אמורה לגבות הכתובה, היא תגבה את הכתובה מקרקע שהשאיר בעלה. אנחנו יודעים באופן כלי שאין נשבעין על הקרקעות. האם אנחנו נוכל להסיק מפה אולי הפוך? שואלת הגמרא, שמע מינה משביע עדי קרקע, ואני מדגיש פה הכתובה מבוססת על הקרקע, בגביית קרקע. אז כאן מי שמשביע עדי קרקע והם כפרו בעדות על הקרקע חייב, שהם יהיו חייבים. וזה אמרתי מקודם, זה בניגוד למה שאנחנו יודעים באופן כללי בעניין קרקע. ברש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שמע מינה משביע עדי קרקע חייב, לשון שאלה היא, לא להבין שמע מינה כי זה מסקנה, לא, זה שאלה. האם נוכל מאחה נשמע תסביר עלי לרב פאפה שמשביע עדים על עדות קרקע וכפרו שחייבים, ולכמן פליגי תנאי ואמוראי? יש מחלוקת מחלוקת רצופה בין תנאים, גם ממשיך לתקופת המוראים בעניין הזה. ועיד המיטה, העיד פה על מיטת בעלה, עיד קרקע הוא, שהכתובה אינה נגבית אלא מן הקרקע. אז עכשיו יש לנו דבריו של רב פאפה, האם נוכל להסיק שרב פאפה סובר שעדים שבאים להעיד עדות קרקע והם כפרו, שהם יהיו חייבים משום כפירת עדות, עדות ממון, והממון כאן זה קרקע. ואמרנו אם אנחנו נעשים כך, אז רב פאפה תופס עמדה במחלוקת ידועה מפורסמת, ואנחנו מהססים לומר כך. הגמרא באמת דוחה לא להסיק מפה שום דבר בקשר לידי קרקע. דילמה דתפיסה מטלטלי, אותה אלמנה היא תגבה כתובתה ממטלטלים שהתפיסו בידה לשם תשלום הכתובה. רש"י אומר שאיפה שעצרנו ברש"י ומשני דילמה עד רב פאפה, הדין של רב פאפה פה שכפירת עדות המיטה מביא אותו לכפירת, מגדיר אותו כעד בכפירת עדות, עדות תביעת ממון, דבי תפסה מטלטלי דבעל מחיים, עוד שהבעל היה חי היא תפסה במטלטלים לשם כתובתה, ואם העיד זה עדותו הייתה תופסתן בכתובתה. ואם העיד הזה היה מעיד, היה אומר לה מת בעלך, היא הייתה תופסת את אותה מטלטלים לשם כתובתה. זה כבר לא קרקע, זה מטלטלין, בעדות מטלטלין, אז מתי יש מקום לעדות וממילא כפירת עדות. כעת ציטוט מהמשנה, כפר אחד והודה אחד, הכופר חייב. שואלת הגמרא, אשתא בזה אחר זה דתרוויו ככפרי, אמרית הראשון חייב והשני פטור, כפר אחד והודה אחד מבעיה? במקרה שראינו מקודם בתחילת המשנה, ששניהם, שני העדים, כפרו בעדותם, ובמקרה כזה שהם כפרו בזה אחר זה, דהיינו השני כפר בידת עדות לא תוך כדי דיבור של הראשון, והמשנה פסקה שבמקרה כזה הראשון חייב, וחשבנו שהראשון היה יכול לומר מה מועיל לך עדותי, אם אפילו אם הייתי מעיד, הרי השני כפר, הוא כפר בעדות, אז עד אחד אין לו משמעות. אז אם במצב כזה ובכל זאת אנחנו אומרים שהראשון חייב, כי בזמן שהוא העיד עדיין היה העד שני בנוכח, לא ידענו שום דבר עליו, הוא לא כפר, בזמן שהראשון העיד הוא היה, נגיד, אולי ראוי להצטרף עם עד שני, אז כפירתו כפירה משמעותית. אז אנחנו אומרים שהוא חייב. האם יש לי צורך להמשך המשנה, הקטע שאנחנו קראנו עכשיו, כפר אחד והודה אחד, אותו שני מודה שהוא יודע עדות, אז ודאי שהכופר חייב. אז ולכאורה המקרה השני של המשך המשנה מיותר, כי במקרה הזה שהשני הודה, אז יש כאן בוודאי אפשרות מצד הראשון להצטרף עם השני להעיד. אז למה יש צורך ללמד שאותו כופר שהוא הראשון שהוא חייב? הייתי יודע את זה בקלות ממה שלמדנו מוקדם יותר במשנה. אז השאלה נשאלת, מה הצורך ללמד את הקטע הזה שכפר אחד ועוד אחד שהכופר חייב? לא צריך, אני כן צריך את הקטע הזה שכפר אחד ועוד אחד, כגון שכפרו שניהם וחזר אחד מהם והודה בתוך כדי דיבור, והכמשמעות והחידוש של בבא זו, הקטע הזה של המשנה, זה תוך כדי דיבור כדיבור דמי. בדרך כלל אחרי שעדים אומרים את דבריהם, אמרנו את זה בהתחלה של השיעור שלנו היום, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר מגיד, אחרי שיוצא ענייני עדות מפיו הוא לא יכול לחזור בו. אבל כאן נכון, שניהם כפרו ואחד מהם חזר תוך כדי דיבור, באופן מאוד, באופן מיידי חזר בו, ושאני כן יודע עדות, והמסר או הלימוד של המשנה פה זה הכלל הידוע, תוך כדי דיבור כדיבור דמי. רש"י מדגיש פה שהקטע הזה הנוכחי של המשנה לא בא ללמד על זה שהכופר חייב, אלא שהמודה פטור, למרות שבהתחלה גם הוא כפר. אז יש לנו צורך לקטע הזה של המשנה ללמד תוך כדי דיבור כדיבור דמי. אם הרעיון הזה של תוך כדי דיבור כדיבור דמי נשמע מוכר מהשעה האחרונה, מהשיעור שלנו היום, אתם לא מדמיינים שובר. הזכרנו את זה בעמוד א' בקטע של כפרו שניהם כאחת. והגמרא פה מקשרת בין מה שנאמר בעמוד א' למה שאנחנו מסבירים עכשיו. בעמוד א' דיברנו איך נפרש כפו שניהם כאחת בקטע המוקדם יותר במשנה. איך נסביר את זה? איך הסברנו את זה בעמוד א'? אגב, יש לנו חיצים פה, ובמקביל בעמוד א' אפשר לחבר את הקטעים. ממשיכה הגמרא לומר, בשלמה לרב חיסדא שהופיע בעמוד א', דמוקי לה במקרה שכפו שניהם כאחת, דמוקי לה להוא אותו בב הראשונה כרבי יוסי הגליני, הוא זה שדיבר על אפשר לצמצם, רישא של המשנה שלנו, אפשר לצמצם, הכפו כאחד, שניהם כאחד, באמת שניהם דיברו באופן מסוכרן, ממש ביחד, אז מכאן רואים שאפשר לצמצם, זה כמו שיטה רבי יוסי הגליני. וזה המסר של הרישא. וסיפה יצריך להשמינן, תוך כדי דיבור, כדי דיבור דמי. דין אחר, לא קשור, דין נפרד. כפי שאפילו רשי רמז, שברישא דיברנו על החידוש ששניהם חייבים, ופה הדגש על זה שיהיה פתוע, זה שחזר בודק. וכל זה נובע מכך שאנחנו אומרים, תוך כדי דיבור, כדי דיבור דמי. אלא לרב יוחנן, איך הוא הסביר את הרישא? רישא תוך כדי דיבור ששניהם כפו שניהם כאחד, כוונה שהשני התחיל את כפירתו, את דבריו, תוך שניות מסיום דבריו של הראשון. אז זה הסברנו תוך כדי דיבור. סיפה תוך כדי דיבור. תארתי למה אני צריך שתי בבות ללמד עיקרון זהה. לפי הסבר של רב יוחנן בעמוד א', למדנו תוך כדי דיבור כדיבור דמי, וכאן אנחנו מסברים את המשנה ששניהם העידו כאחד ואחר כך חזר אחד והודה, והוא חזר תוך כדי דיבור וחזרתו נחשב, אז גם בא ללמד תוך כדי דיבור כדיבור דמי. למה אני צריך פעמיים ללמד אותו עיקרון? או גם עונה, מהו דתימה אני מילי כפירה וכפירה? הרעיון הזה שאנחנו נסביר קטעים בשיטת או על הבסיס של תוך כדי דיבור, זה עם האמרה השנייה דומה לאמרה הראשונה, כמו שהראשון כפר, זה נחשב המשך עוד כפירה, וזה נחשב כפו שניהם כאחד, כי זה כפירה בעקבות כפירה. אבל כפירה והודאה אימה לא, אבל לומר שאחרי שהעד כפר בעידוד והוא רוצה לשנות מה שהוא אמר להודעה, אולי זה כבר מרחיק לכת. אולי זה לא אומרים שהוא יכול לחזור בו. כמה שמלן שגם בזה, באחר שהוא המשיך בדבריו בחזרתו תוך כדי תחילת דיבורו, זה לא נחשב בעיה שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. זה נחשב רצף אחד של דיבור, וממילא גם בזה שהוא חזר בו מתקבל, וגורם לכך, כמובן כמו שראינו שהעד הראשון חייב והשני פטור, בגלל שהוא חזר בו מכפירתו תוך כדי דיבור. היו, גם זה ציטוט מהמשנה, היו שתי קטעי עדים, כפרה הראשונה ואחר כך כפרה השנייה, שתיהן חייבות. שוב פעם, כאן אנחנו מדברים על לפחות ארבע אנשים, שתי כיתה עדים. בשלמה השנייה תתחייב כפרה לראשונה, בזמן שהכת השני כפרה, הם היו העדים היחידים שנשארו. הרי כת הראשונה כפרה, הם לא יודעים עדות, אז הם מבחינתנו יורדים מהזירה. עכשיו בשעה שהם יכלו להעיד, הם היו היחידים, אז בכפירתם יש הפסד ממון לתובע. אז לכן מובן למה כת השנייה חייבת בסיפור שלנו. אל הראשונה עמי, למה כת הראשונה חייבת בכפירתם? למה הם חייבים משום שבועת העדות? הקיימה השנייה, כלומר הם לא, בשעה שהם כפו, איזו הפסד כספי גרמו? מה הפסידו על ראשונם? אותה קל ראשון, מה הם הפסידו את התובע? הרי התובע יכול להישען על קטע שני. אמר אבינה, אחר במייס גינן, כגון שהייתה שנייה בשעת כפירת ראשונה, קרובים בנשותיהן, ונשותיהן גוססות. בשעה שהקט הראשון כפר, לא היה קט שני בפועל כעדים. למה? כי באותה שעה הנשים, הם היו גיסים, הקט השני, גיסים. איך הם היו גיסים? כי יש כאן שני אנשים שנשאו שתי אחיות. ובאותה שעה אותן אחיות היו עדיין בחיים, במצב אנוש, גוססות. אבל הם היו בחיים, וממילא הם, שני עדים האלו הם נחשבים קרובים זה לזה, לא יוכלו להעיד. אז בשעת כפירת הקט הראשון לא היה עוד עדים בפועל. לכן הם גרמו הפסד ממון, הם הבלעדים בגרימת הפסד ממון. אין עוד עדות פה. הגמרא מסבירה פה מה החידוש. אם אתה אומר הם קרובים, הם קרובים, נגמר הסיפור, זה פשוט. מהו דתימה? היה מקום לחשוב רוב גוססים למיטה. אז האם באמת שני העדים השניים היו קרובים? נשים האלו, נשותיהם, שתי האחיות האלו היו בדרכם לקבר כביכול. רוב גוססים למיטה, אז בואו נסתכל להם כאילו הם לא קרובים זה לזה. ואם היינו אומרים כך, אז הקט הראשון לא אמור להיות חייב, כי היה עדיין קט שני שיכולו להעיד. כמה שמלן שלא, שקט השני לא יכולו להעיד. נכון רוב גוססים למיטה, אבל לעת עתה אנשים היו עדיין בחיים, ולכן מצידנו היה רק קט אחד בשעת כפירת קט הראשונה. עד כאן שיעורנו להיום.